sudah 10 בפעם הקודמת דיברנו מתוך ההקדמה של הרב מנהיגות הראייה, יש לנו שתי פסקאות מאוד יסודיות, שלא בכדי נבחרו את הכותרת שלהם, אל המידות. אל המידות זה איזשהו משהו שהוא מגדיל, ובאמת מי שמתבונן רואה באמת את שני היסודות האלה, כשתי יסודות מאוד יסודיים בכלל לעבודת המידות של הרב. אז בפעם הקודמת עסקנו בחובה לזקף את המידות בדרך הדעת, לפני שעסקים בזיקוף בדרך הרגל, והתחלנו בבעייתיות. זאת אומרת, שאני לא חושב שבשתי גישות שונות ובבעייתיות שיש בכל אחת משתי הגישות, זאת אומרת, מצד האחד, דרך שמציעה ללכת בדרך הרגל, היא איננה מפתחת את הדעה שקודמת למידות, ונראה גם כן התפיסה של המידות נעשית מאוד מאוד מוגבלת. מצד שני, הדרך שלך בדרך הדעת, המעבר בין הדעת לבין המידות הוא נראה כמעבר מלאכותים, משום שהמידות הן משהו שהוא קרוב יותר לרגש, וכפי שראינו גם הרב מסכים לכך שהמידות הן דברים שהם נוגעים יותר לרגש ולעבודת השם, ואפילו ראינו שהוא אומר לא טוב בדברים שהם נוגעים לרגש לעסוק בהם בצורה שקנית, אלא צריך שיהיה בהם איזשהו תקנה של הרגש. אני כל כך מוכן להסביר את הרציפות שבין הדעת לבין הרגש, כי גזרי הרב, זאת אומרת הדעת כמובן של דעת שמחולל את הרצון, והרגש כתחתית השכליות, כן, לא רק מאשר בקיצור, הרגש כתחתית השכליות, זאת אומרת במובן הזה שהרגש הוא בעצם המשכו של הכוח הרצון, במובן של ההחלטה לעשות. הרגש לפני שבא לזה ביצוע בחלק המעשי, ומשם זה קורה לחלק המעשי. זה פחות או מבנה של הרציפות, דיברנו על זה כמה פעמים, אני לא הייתי רוצה לעשות את כושר הזמן. חשוב להדגיש שכשאנחנו מדברים על המושג של הדעת, ברור שמדובר פה קודם כל בקומה הראשונית של הדעת, אבל צריך ללמוד מידות. צריך ללמוד מידות ולצייר את המידות בצורה ברורה, מה ההיקף שלה, מה המשמעות של כל חלק וחלק המידה, וכאשר ההבנה היא מדויקת, אז כך גם כן היכולת של האדם לקנות את המידה היא תהיה יותר, א' יותר נכונה, וב' גם יותר אפשרית. זאת אומרת, יש חובה לברר את המידה כעניין בפני עצמו, כתיאור בפני עצמה. ואגב, מכאן גם כן הרב מלמד אותנו שיש חובה גם כן ללמוד פסיכולוגיה. כן, אתם מכירים את הפסקה הזאת שהוא מדבר על כך שהחובה של הלימוד של החלק המידתי היא גם כוללת בתוכה את כל מה שהתחדש בדורות האחרונים, כך כותב הרב בצורה מפורשת, בעמוד ראש המדל באירות הקודש גינס, הסדר של העלאת המידות היא באמת חוכמה מיוחדת שצריך להחלטה את כל הרכוש של תורת הנפש עם כל ההתפשטות היותר מעובדה שבדורותינו. כן, זאת אומרת, יש פה הפניה גם לעסוק בתורת הנפש של מה שמתחדש בדורותינו, מה זה חשוב, אני אעשה את הפסקה ורוצה להגיד, מה? הוא לא מגדיל. שצריכה להחבר כל הרכוש של תורת הנפש, היא כל ההתחדשות יותר מעובדה של דורותינו. הוא לא מגדיל דווקא על אותם חלקים של דורות התחייה, של אותם דברים של קשור מהקודש שלה, בצורה כזאת, ואני מדבר על הסתכלות על העולם, ובעולם הסתכלות על העולם מרחבה, שתוכל להכניס אותך את כל המדע והרגש היותר מחודש. הוא אומר, זה נכון, יש פה את המשפט הזה, וליתן בכל היום נשמה חדשה, שתוכל מאוד להתאים עם כל דרישת הקודש במוסר הטוב והאיתן, אבל נשמה חדשה זה אומר גם על מה שנעשה בדורות קודמים, וגם על מה שנעשה בדורותינו, זאת אומרת אולי במובן של חולים, אז צריך לתת לזה גם כן את הפן של הקודש. בכל אופן, זה הקומה הראשונית, זה הקומה הראשונית של הדעת אנחנו מדברים עליה. אבל לפני הקומה יותר גבוהה, חשוב לי מאוד להדגיש אותה פה, שיש, הרב מדבר בהרבה מאוד מקומות, שיש דעת שהיא נעה לעבודת המידות. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על דעת במובן של בירור פה מידה ומידה בפני עצמה, אלא גם דעת במובן שהיא נעה לעבודת המידות. והרב אפילו אומר יותר מזה, שהדעת הזאת היא מעל עבודת המידות היא יותר רצויה, יותר גדולה מאשר העיסוק במידות עצמן. ומה הכוונה למה היא אותה השכלה כללית שהרב מתכוון עליה. אז פה זה מחזיר אותנו לאותה פסקה שקראנו במוסר רבי חדש, במה? בפסקה ג' שקראנו אותה כאיזושהי עמדה ראשונית שאומרת צריך איך אדם יכול להתפלל, איך אדם יכול לקחת את העבודה אם הוא לא למד על נשמת האדם, על נשמת ישראל, על ארץ ישראל, על גאולתם של ישראל. אבל ברור שהרב אומר פה שהיה הרבה יותר משמעותית, זאת אומרת זה לא רק איזשהו דוגמה, הוא אומר איך אתה יכול להתפלל על בניין ירושלים, אתה לא יודע מה זה בניין ירושלים, זו אמירה פשוטה יותר. אבל יש פה אמירה עמוקה יותר שאומרת שבשביל לתקן את העולם המידותי הנמוך, בשביל לתקן את החלק המעשי, בשביל שאדם ירכוש את הפן המוסרי שבנפש, הוא חייב להגדיל את ההסתכלות, הוא חייב להתבונן וללמוד את כל אותה האמונה שהוא קובל את זה עבודת המידות. את היסוד הזה הוא מרכיב בהרבה מאוד פסקאות, ישנו בראות הקודש ג' כמה וכמה פסקאות שהוא מתייחס לזה בעמוד ראש הנחלת למשל, שבעוד מקומות. הוא אומר שמעניין תמיד בתנועות המחשיות לבד, ולא עלייה להשכלה שיפית חופשית עולמית רחבה, מתקטנת ההשגה. והמידות העצמן מצטמצמות, והמושגים מתגערים בצורה בספר קטן. כשהייתי רואה את הספרים הרחבות, תראות הקודש א' וג', ומשר אביך הראשי, זאת אומרת, אז בכלל שואל שואלים יהיו פה, אבל לא לפחות אלה, כי באמת ביום בעל פה זה פחות נמצא שואל. חשוב, העוצמות פה מאוד משמעותיות. אני יכול לתת על השאלה של זה, אבל אני חושב שזה חבל. בכל אופן, תשימו למה שהרב שכותב. יש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד ברורה, שמעיינים תמיד בתקועות הנפשיות, דהיינו, העיסוק בנפש, העיסוק במידות, העיסוק בתוכות הנפש, בבירור אופן לתוכות הנפש, כל מה שקשור לעבודת המידות, וגם המידות הנפשיות, בלי עלייה להשכלה שכלית, חופשית, עולמית, רחבה, מתקדמת ההשגה. והמידות בעצמן מתקדמות. זאת אומרת, מי שמשלה את עצמו, שאם הוא ילמד רק את המידות, הוא ירכוש את הבניין של המידות במובן העמוק והשלם שלהם, אז הוא טועה. זאת אומרת, המוצרים מתגערים בצורה מספר קטן. אומנם, אומר הרב, הרבה רשות שאוהבים את עצמות כזאת. זאת אומרת, העיסוק בבירור של כל מידה ומידה, כל חלק וחלק בנפש, מה הוא כוח הגינוי, מה הוא כוח הרצון, מה הוא כוח הדעת, כל הדברים האלה, ברור שאתה שואל הרבה מאוד רכוש, אבל תמיד צריכים ישראל לראות למרחב במקום הגובל והגיעות האלוקית. ומיד במסכת על הפרק, עם תפוסה משלימה, הוא אומר, תנקד מעל למוסר המידות, הנשמה הגדולה שחובקת מרחבים ועונקת גורעי מרומים, שתוכנן עולה מעל למוסר, מושג המוסר והמידות, שהיא עוזרת מרומי המתקרב אך בתוכן המוזתי, כוחה קשה, והיא הולכת ומתשקשת, עד אשר תתגדות בתשובה עליונה ושוכה מצד עליון, של החוכמה, שהמוסר יצטרף ממנה נעלה. זאת אומרת, פה הרב אומר פה אמירה מאוד מאוד ברורה, שמי שרוצה ללמוד מידות יוכל ללמוד אמונה. הניסיון לנתק משני התחומים האלה, לעבור לך כאילו, שאמונה זה דברים שהם יותר כלליים, יותר תיאורטיים, יותר לבניין האישיות של האדם, לבניין הדעת של האדם, ויש חלק, וזה עדיין לא נוגע לחלק המידותי. ויש את הייצוג בחלק המידותי, לעבור, אנחנו יודעים, צריך לעשות, ואז תגידו במידה כזאת, במידה כסימפר, במידה כעבר, זה אחד בעצם עבודה על המידות. לפי דברי הרב להפך, עבודת המידות היותר גדולה היא דווקא הייצוג בחלק האמוני, בחלק הרוחני, בחלק הכללי. וכן, ההקדמה של הרב במוסר אביך היא איננה דוגמה בעלמא. זה לא שהוא בא ואומר, איך אתה יכול להתפלל על בניין ירושלים? אתה לא יודע מה זה בניין ירושלים. איך אתה יכול להתפלל על השבת הסוף של האדם? אתה לא יודע מה זה נשמת אדם. זה אמירה הרבה יותר רחבה, זה אומר שבשביל להגיע לטעם של עבודה, של תפילה, של עולם המידות, אתה חייב קודם כל להבין מאוד את המבט, להבין מהי נשמת האדם, מהי נשמת ישראל, מהו ארץ ישראל, מהי גבולתה של ישראל, מה אנחנו מייחלים לדיני המשנה. כל המבנה הגדול הרחב הזה הוא כאיזשהו תשתית שממנו מסתעף אחרי זה עבודת המידות.
בעצם עבודת המידות זה כזה מצב לא, אתה לא נגיד שאלה מתוך איזה נתכונות של פרטים בעצם, אלא מתוך איזה משהו מבט הרבה יותר כללי, כאילו האמונה זה כאילו ההופעת זמן של ראש ברוך הוא בכל המציאות, אני חושב עבודת המידות שלך היא גם בעצם חלק מהרפאה של ראש ברוך הוא כחלק מהמציאות. זה לא רק איזה מבט פרטי כזה של אני איך אני יותר טוב, אלא בעצם זה חלק מהמציאות.
כן, זה נראה מאוד נכון. זאת אומרת, עבודת המידות, אנחנו מנסים לרכוש מידות אלוקיות, אנחנו מנסים לרכוש את דרכי השם, את דרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים באמת להיפגש עם הדבר הזה ברמת השטח נקרא, זה כן קצת מגזים כמובן. אתה יכול להיפגש עם הדברים האלה ברמת השטח, יש לי תנאים. אבל איך הנתנאים הזה זה תמיד איזשהו משהו נקודתי שמכוון אותך. איזשהו אמירה מסוים שאתה אומר, או אפילו איזושהי מכה שאדם מקבל, כתוצאה מזה שהוא קרא לדברים לא נעימים, או כתוצאה אפילו מלמידה שהוא לומד, אבל הלימוד הוא לימוד, לימוד פרטני, כלומר, הרבה פעמים שמשנו בדוגמה הזאת, ההבדל בין ילד לבין אדם מבוגר. זאת אומרת, ילד אתה רוצה להסביר לו איך להגיע מפה למקור, אתה צריך לתת לו 20 נונטליקים בדרך, בשביל לא להתבלבל, ואתה צריך לזכות על זה, כי זאת לזכור את כל הנונטליקים, מספיק לך לעשות משהו בדרך, והלך כל הסיפור. אדם מבוגר, אתה בגדול יכול להסביר לו, אתה יודע איך קורה מי שמון, אתה יודע הכניסה של קרני שמון, אתה מבין מה זה מטולת, אתה כל הדבר שמושגים יותר כאלה, הדיבור המושגים כלליים יותר, זה נותן א' סיור יותר ברור על המטרה שנשמע את הסולה, אתה לא תמיד שלא יודע מה זה מטולת, אתה יכול לתת את זה לו במושגים המצמצמים שלו מה זה מטולת, אבל מטולת זה חדש, יש לו פתע, וכשיש את המשנת, אתה רואה כל איזה מוצרים, במוצרים האלה אתה רואה סיגריות, אתה רואה... אתה צריך לפרש פה הרבה מאוד שירותים, תשבי איפשהו להתחבר על המושגים שלו, וגם על סולה הגאולה, כי הוא מתאר את זה באמצעות הפרטים, בשבילו המכולת זה חדר שיש בו אלף בית ג' ד' ל' ו' ז', כן? הוא מתאים את עצמו בהרבה מאוד ידיעות בשביל לקבל את הידיעה אחת. אני שואף אותו לדיסו מבוגר, אתה יודע מה זה מכולת? צריך בכיוון כללי, בכיוון מזרח, ותראה שם, כן, תראה שם שביל, תראה, נכון בשביל, פחות או יותר, אתה אפילו לא צריך להסביר אותו לגמרי, זה אני אומר ברמת המשל, אבל גם ברמת המשל, הרב משתמש בזה הרבה מאוד, גם שם עבוד דרך שתמש ג', הרב אומר שלפחות זה שבאמת רואי אמר אותו במילותיו, הוא אומר, כשמחשבים בענייני הלכות, הכל משתנה, כל המידות משתנים, במעשים משתנים, על ידי עילויין של המידות. והעולמות כולם ניטלים, לרוב עומר הגנוז בזיו האלוקות, המתעלה הרצאיה לחשבה, ונשאר את זה שנראות אחרים בכל היתום כולו. זאת אומרת, כשאדם, לא רואה שאתה נגיד את זה, לרוב הכל יש ג'ימא, כשאדם מתעסף בענייני האלוקות, ענייני האלוקות זה שם כללי לכל עולם, לכל עוצר הרוח, לכל עוצרות האמונה הכלליים, כשאדם מתעסק בענייני האלוקות, הוא מנסה להתקרב אל האלוקות, השיעורים הרוחניים של ההתקרבות אל האלוקות, על ידי העובדה שהוא מחובר לנשמתם של ישראל, תפקידם של ישראל, ומתוך כך לנשמתו של האדם, מתוך כך הוא מתקרב יותר למושגים של הטוב האלוקי, מתוך ההתקרבות למושגים של הטוב האלוקי, הוא יותר מבין גם כן את הדרכים של ההופעה של אותו טוב אלוקי. זאת אומרת, זה היה פלא, זה שרשרת של דברים שאחד בעצם יונק מן השני, כלומר, אתם מדברים על המוסר, אנחנו מדברים על דרכי החיים שמביאים לידי ביטוי את הטוב האלוקי, את הרצון האלוקי. אם אתה רוצה את החוק הזה ברמת השטח, אני רוצה להבין מה זה, מה ההגדרה של מושג הרצון, מה ההגדרה של מושג השמחה, וזה גם לא קשה להציג את זה שיש לך. אם דיברנו על זה לא אחת, המידות זה דבר שקיים באדם, זה לא דבר שצריך ליצור אותו. זאת אומרת, זה דבר שם לשמחה, אתה יודע על מה אתה מדבר. לדבר על משפט האומה יותר קשה. יותר קשה, זה כבר משהו שהוא מושג יותר. יש לך את זה, אבל זה לא חבוי, זה משהו שהוא צריך הרבה יותר חשיפה בשביל להבין מה אתה מדבר על משמעת האומה, על משמעת ישראל, זה כבר משהו שהוא עמוק ופנימי יותר. אבל ברור שאם האדם כן מתרומם למדרגה הזאת, אלא יכול לראות את האלוקות ברבדים השניים של דרך השמרות של ההתגלות המרכזיים של ישראל, ישראל תורה, ארץ, גאולה של ישראל, אז דרך זה הוא מתחיל בסדר למושגים האלוקים, ודרך זה הטוב האלוקי נעשה יותר ויותר ברור. שכל הטוב בדרך האמצע, בדרך כלל המוצא של הרמב״ם, שיש צורך לאזן בין הכתבים, כן? הצורך הזה לאזן בין הכתבים הוא נובע מזה שהאזימות היסודי הוא לא מספיק ברור לנו. זאת אומרת, שאתה לא ברור לך בדיוק למה אתה נדרש, כן? שהמעשים הם לא מספיק טבעיים לך, אתה צריכים הרבה מאוד להגדיר אותך בשביל בדרך האלה. אבל אם אתה ראש גדול, אתה מבין באופן כללי מהו הרצון האלוקי, אז גם בתוך המידה עצמה, אתה תדע לשרת, כלומר, אתה רוכש, הייתי אומר, דעת תורה, כן? מה היא דעת תורה? מה היא דעת תורה שהיא מעבר ליכולת התפיסתית הפשוטה? לפעמים אתה שואל פוסף, הוא לא בעניין בסוגיה, אבל יכול להיות לך הדברים של דעת תורה. כלומר, המבט הרחב שלו יכול גם לתת אמירה מאוד מאוד ממוקדת ביחד השאלה שלך, כמו שימצא את זה, מה המקור, אני לא זוכר את הרגע. כן, זה לא אחד בעצמה, לא זוכר שזה, זה לא בסוגיה. אבל דעת תורה זה אומר איזו דעה רחבה, שמתוך הדעה הרחבה הוא גם יכול למקד אמירה שהיא נמצאת במצב מסלול מסוים, כי האזימות הכללי, כלומר, הגישה היכולית הבוקרה, מי שהוא מבין את הרעיון העקרוני של הלכות נזקי שכנים, אז הוא ידע גם להתייחס לאמירה ספציפית בהלכות נזקי שכנים, כי הכיוון של הדברים ברורים לו. זאת אומרת, אפילו תראה לצור במאה אחוז את הדברים, ולאחר מכן, את הכיסא הזה יותר לא, זה בשולחן האופו, כן, זה פה. למרות שהוא לא זכר את זה בצורה לא מוגדרת. בדוגמה שלנו, הוא יכול להביא גם בדוגמות הגדולות, זאת אומרת, ככל שהאדם יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם יודע, הוא יודע גם כן לתפוס את הנקודה, איפה נקודת האמת האלוקית, בתוך כל מידה ומידה. כן.
אז ההשכלה
חופשית,
זה לא
כבר,
זה לא מעניין. חופשית,
הכוונה שהיא לא מוגבלת במוגבלות המעשים וההגדרות המתחובות של עולם המעשות. חופשית זה הכוונה. חופשית חופשית, הכוונה אמונית רחבה, שהיא לא דווקא כאילו הלכה למעשה, משהו שהוא קונקרטי. כן.
בעצם, לא היה
חופשית בשביל הרבנים האלה,
זה סופר שהוא...
הם לא דווקא מסבירים את מושג האהבה. האהבה זה באמת תוצר חוסר של העיסוק הזה. אבל אתה עושה הרבה מאוד דברים מוספים שהם קודמים. אתה לא חייב, אתה יכול להסביר את מושג האהבה, זה ברמה האנושית הפשוטה, וגם זה יהיה עבודה מידתית מאוד משמעותית. מידת הענווה, מידת הענווה, מידת השמחה. אתה יכול להסביר את זה, גם בלי להיזכר במושגים רחבים של נשמת האומה וגאולתם של ישראל, אתה יכול לדבר על מידת השמחה כלקוח שהוא חייב בנפש, מה גורם לו לזרום החוצה ומה מעכב אותו, אתה יכול לדבר על מידת השמחה. אני חושב שמידה מסוימת, אתם יודעים, אם אני טועה, אני לא עוסק בזה בצורה מספיק רחבה, אתם יותר, אצל רבי נחמן, אני חושב שבאמת זה יותר עיסוק בחלק הנפשי. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרשניות של המנגנון של הנפש של האדם, מה גורם להשבות, מה נוביל יותר לשמחה. אבל אולי אתה נזכר לתת פה הגדרות הרבה יותר רחבות של מושג של החיבור בין ישראל לבורא ומושג האהבה ומתוך כך מושג השמחה. זאת אומרת, המבט הוא לא בכך רחב וחוצה מידות אחת מהשנייה. אתה יכול לעבוד עבודה שלה, ולא שאני בא להשכים את הדבר הזה, לא שאני בא להגיד זה לא. ואני בא לומר, זה סוג של
עבודה.
לא כן, אני חושב שדברות המידות היא שתאי של זה. זאת אומרת, המידות הזאת היא פועל יוצא של זה. זה החלק הנמוך של עבודת המידות. זאת אומרת, העיסוק המרכזי, בסך הכל אתה מרכזי עיסוק. אבל לא מרכזי, זה מה שמיד אומר פה,
שהצדיקים עוסקים יותר במחשבות, יותר עוסקים בחלק המופשט של הזה, והדברים אין נעשים אליהם, הדברים המעשיים המידוחים נשאים אליהם. זה מה שהוא אומר, רב הברכה נרגים אליהם, וזאת אם נבדם של הצדיקים, מקיימה עליו במחשבות, שהם הקדושות, המשפיעות חיים לכל החיים כולם. ומתעלים באמינות גדולה בכל העולם, ומעלים את העולם לכל גדולה, בעליית מחשבתם, המזלת לשער של חיי עולם על הכל. זאת אומרת, זה לא פעם מחשבות, תראו למה לא פעם עבודה זמן, מחשבות של צדיקים. יש ב... הנה, תראו גם למטה, בפסיק העמוד, כל מה שהמחשבה האלוקית מתגברת באדם והיא חוגרת יותר בתוך עצמיותו, היא מזכה שלכל מידותיו, לכל מעשיו. זה פה היושב של המחשבה.
אבל אני רוצה להבין איך זה קורה, אבל רק מסביר שזה צורה כזאת,
שהמתנגים המחשבים האלה נצרכים להבנת
מערכת
המידות
לשיטת
הרב. זאת אומרת,
זה לא
איזה השפעה של השפעה ורוצה לרוחנית
לא ברורה, לא
ידועה. אבל לא ברורה, אני חושב שמה שהרבה של מרב אומר כאן, זה אמירה מאוד מוספרים, אדם מוספרים, אדם מידותי, זה לא, לא שזה לא, אלא יותר מאשר אנחנו מדברים על התנהגות מוספרית, אנחנו מדברים על עולם מוכני מוסרי, על עולם מוכני שהוא מחובר אל הטוב האלוקי, שהוא רוצה את הטוב האלוקי, שהוא מונהג על פי הטוב האלוקי. ואחרי זה הוא גם בא לידי ביטוי במעשה כזה מוסרי, בעבודה קבועה מוסרית, אבל אנחנו מדברים בעצם על המוסר כמשהו שהוא הופעה כמו רוחנית נפשית. זה הפן הגבוה והעליון של עבודת המידות לפי גזרי הרב, ולכן הרבה מאוד מדגיש את הפן הזה, פחות עוסק בגבוה של המידות הספציפיות, יותר עוסק בפן הזה של האמונה בכלל.
לפעמים יכול להיות שכתוצאה מהעיסוק יותר בנושא של האמונה וכמו אלוקים
צריכים
אז אין צורך לראות,
אז דיבור
של
המידות עצמן
אלה
מתחיינת אותה,
זה כבר,
זה נראה
מאוד נכונה, מה
שאתה אומר עכשיו, זה נראה מאוד נכונה, וזה המשפט האחרי הבא שרציתי להגיד, אבל אני רק, לפני שאני אגיד את המשפט הזה, אני רוצה גם להתחיל אתכם לדבר של עבודת הצדיקים, גם כי לפסקה שגם בעבר עסקנו בה, בהקשר אחר, בעמוד קג, גם כן במוסר הקודש, בעמוד קודש ג, גם שם הוא מדבר על העבודה של הצדיקים, וחשוב מאוד להגיד את זה לבקשה, שאפילו אם אנחנו עדיין לא במדרגה הזאת, אבל בסדר נראה פה איזשהו כיוון מסוים, אבל הכיוון המהותי שבין הלימוד האמונה, בין האיסוף בהבנה של מושגי האמונה, להקרנה הישירה של עבודת המידות, אז שם הוא כותב, דמות קוף קוגים, כמה טובה מונים בידיים לפני שקלות הדעה של האנשים, אשר רוח השם ראוי לבוק במרב, והם חוזרים את התקנות, ואינם מאמינים בעצמם בגדולת נשמתם, לא הסביבה ולא המעשים בפרטיות הם היסודות שעליהם העושר הנשמתי בנוי באוצרה הפנימית, אם בגודל הנפש, הקדושה והטהרה הפנימית, עומק הרצון ועוז המחשבה. הסביבה והמעשים, שימו לב הביטוי הזה, הסביבה והמעשים נכנעים למפני העוצמה העוצמית שהיא מתרום אליהם. אותו נראה מאוד מאוד גבוהה. הוא רואה את זה כשפלות דעת, למי שמתעסק רק במעשים, רק בתוכן, לא כל המעשים חיוביים, לא נראה פה על איזשהו מעשים שיש לנו בריחה. אבל הם חוזרים בקצנות, ומה אני מדבר בשפתם? על כן אומר הרב, עוסקים הם הצדיקים הגדולים, בעיקר הדבר בגודל הפנימי. כמובן, מדסיקים הם במעשים, מסתדרים את הערת הסביבה, אבל כל זה בא מתוך הגורם הפנימי של ההוראה העליונה, הגורמת בנשמה, בנשמה בכל רוב גבולתה. דווקא מתוך הצינור היותר גדול ותופף, ולא ישכילו את עצמם להיות דבוקים תמיד בתוך הקטנות של הדקדוקים הפרטיים שאין להם סוף, המלאים את הרוח העולה למעלה. אז פה העלייה פה היא הרבה יותר נוקבת, משום שהוא אומר כאן, זה לא שהוא רק יאותם גדול סדר אלטרנטיבי, כלומר זה תוסקת בבירור מידה במידה, הדרך שהולכת בגדול ומותר להגיע לתוכן. פה הרב גם כן שולל, כלפי אותם צדיקים, הוא שולל את ההתעסקות האובססיבית בתיקון של מעשים ובכל מיני תרגילים קטנים של עבודת המידות ובכל מיני עיסוקים של הדברות, זה לא מגיע לגבי משפטה. אני אומר, עושים אותה אמירה ותראה, אני אוכל להגיד. זאת אומרת, זה פחות, כן, שוכים את זה לסביגי. כן, ברור, 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 אבל חשוב לי להגיד את הדבר הזה, להראות עד כמה רב תשמעי בעמדה הזאת, שאומרת שאיתה עולת המידות ברמה הרצויה, ברמה העליונה שלה,
היא לא, לא כי היא לא עוסקת בגודל הרוחני, בסיום הרוחני, שמזה נגזר החלק המוסרי המידותי, אלא היא לא עוסקת, הוא רואה זה באיזשהו פשוט. להקטנת הדעת, החלק הזה של ה... לא יספיל את עצמם. ופה יש פה אמירה, אני חושב, בהקשר אחר יותר, בעדות מסוגים, בהקשר אחר יותר, זה נוגע לנושא של הלימוד עלי בגיוס אתה, ולא בכל כך לגלות לזה, אבל רק לרמוז לזה, שיש פה בעצם בירור של הנושא עלי בגיוס אתה, אולי קצת במובן הפוך, כמעט מבינים אותו, אומר פה הרב, ובכלל, לא העולם מוחשי בדיוקי פועלה, שופש המקום היותר גדול במשמעת חיים המבחים, המופיעה באור גודלה במשמעות העליונות. כי מהור נפגש שתקפר את חיי העולמים, שבתוכו הכל כלול, כל הטוב הרעיוני, המוסרי והמעשי. התפשטות השלמות על מעשים כולם נעלה היבה, בעת אשר הרצון הגדול, טוב אלוקים, ורוב תורות, פועל בכל תוך פה. זאת אומרת, כשאנחנו הרבה פעמים נמדלים בדיוק שלה, אנחנו עוסקים את העולם המעשי כי אפשר, אנחנו בעצם, כי התפקידה של התורה היא להעיר את החיים המעשי. זה משפט שהוא לא נכון. זה משפט שהוא לא נכון. זה משפט שבעצם אומר שהתורה היא בשביל המעשי. זה לא נכון. הפוך. הפוך. העולם המעשי הוא סופה של ההערה הגדולה הרוחנית, הנשמתית, שכו הוא כך גבוה שהוא מסוגל גם להעיר את החיים המעשיים כביכול נראים כמנותקים ממנו. זאת אומרת, המעשה לא צריך להיות מטרה, אלא המעשה הוא הופך להיות כביטוי, כגילוי סופי של האור העליון. אבל העיקר הוא לא האור הגדולה האלוקית. כפי שאגב הוא בעצמו, הוא בעצמו רוחני, הוא פשט, הוא לא גבוה. אבל הוא כל כך עליון, כל כך גבוה, עד שהוא מסוגל להתגאות אפילו בעולם המוחשי המעשי. אני אומר, הרבה פעמים אנחנו שם מעבירים את המושגים האלה. אנחנו יודעים איך להגדרה ועוד שלנו, התורה היא בשביל להופיע בחיי המעשה. זה פעם בעייתי. זה לא בשביל, אלא שהיא כל כך גדולה, שהיא חייבת יותר, וזה אומר שהיא חייבת לא כבר עולם המעשי. אם היא לא כבר עולם המעשי, זה אומר שחולתה בתורה. זה לא שבאנו להגיד עכשיו, העיקר הרוח, המעשי, לא עקרוני. לא. זה מאוד עקרוני זה להופיע במעשי. אבל אם זה לא יותר במעשי, זה אומר שיש פה חולשה, חולשה בתורה. ואני אומר שוב קצת, זה דיון בפני עצמו, אבל אני חושב שם כמה
בשביל. זה לא סתנמון, שהוא גם עובד
את זה מהמחקידה, ההפרדה היא יותר גדול מהמחקידה, אם המעשה הגדול מהמחקידה, אתה יכול למעשה, אתה חושב, 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 מול התלמוד שלא מבין זה מעשה, אבל בסופו של דבר אתה צריך לתלמוד להביא את זה מעשה, וכשאתה יודע למעשה, יש לי קצת כמו שאני שאומרים שכן, שהתלמוד הוא בשביל המעשה, אבל יש הרגע לעשות, אז אתה פחות ללמוד. יש אמירה גם כזאת, אבל יש הרגע לעשות, אתה פחות פחות ללמוד.
אחרי שכבר קבעו זיו אדמים עומג העליון והרוח מלא כוח יתורי להתאמץ, סוף השוק הזה. והחסר של הטוב והתואר, מלא אורח חיים, חי בלב פנימה, בא חשבון הנפש. בגדולה ותפארת, בפרטים ופרטי פרטים, בא גם הדכדוך. בא גם הדכדוך הנפשי והגופני. זה לא יש על הצדיקים. מה? כן, הוא גם, הוא בן אדם, הוא נשאר להיות בן אדם, הוא לא עוזר, אתה מדבר על מגמה, מגמה שהדגש הוא בפן הרוחני המחשתי, אבל הוא גם צריך לחזור חזרה, שכמו שהוא כותב פה, נכון, הוא גולט מפסיעה למוקר, הוא רוצה לתקר פה, הוא אומר שגם תיקון המידות, גם תיקן מידה מסוים, חדש הוא מתגדל, תחזור עוד פעם לתקר אותה, כי אפשר הוא נחשת מול דברים חדשים, הוא לא יודע אותם קודם, אבל בוא לא נגלות. עכשיו בוא נחזור למה שרועי אמר, רועי באמת עלה פה שאלה מאוד נכונה, אנחנו עושים זהירות בנקודה הזאת שאומרת, הגודל, הרוח, יביא למצוא גם על המעשי. משום שאנחנו יכולים הרבה לראות, זה בדיוק הפוך גם. הרבה פעמים דווקא ההשתות בגודל וברוח, אנשים שמסתכלים דווקא על זה בגדול, דווקא המעשים אצלם, זה לא רק חזק. דיברנו על זה, זה
אופן שאני לא מדבר על זה פה, אתה מדבר על השפל. אבל אתה צריך לדבר על זה, 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 את
נכון, אז אני רוצה באמת להגיד את הנקודה הזאת, כי אני אומר, יש פה בעיותיות שצריכים להכין גם עליה לב. זאת אומרת, זה נכון שמצד אחד הרב אומר שהגודל מביא גם, כמו שאומר על המעשים, הוא מביא אותם בגדול יותר, בטוב יותר, בגדול יותר, אבל מצד שני, צריכים גם עליה לב, זה גם עפור. שאדם עושה ברוח ובמושתות ולא עוסק בתיקון המעשים, אז דווקא לפור, הוא דווקא נופל, הוא דווקא נופל, הוא דווקא מנותח. דווקא מנותר, גם את זה הרב מתייחס, זה בעמוד רש פאנש, זה בורות הקודש א', סליחה, זה בורות הקודש א' רש פאנש, כמה כותב הרב, תפתח לי מאזנת לדבר הזה, והוא אומר ככה, השכל החילוני אינו יכול להגדיע ולזכך לגמרי את האופי הנפשי שיסודו מתגלה במהות הרצון, מפני שכך הרצון הוא יותר עצמי ויותר עמוק ומושרש במהות הנפשית מהשכל. זאת אומרת, עונה הרב על ניתוק במופשט, כמדובר פה בשכל החילוני, כן, איך אני זוכר למשל לשכל החילוני, זאת אומרת, אני מתחיל בשכל שלו בהופעות הפסיקויות הרוחניות, זה לא יביא לתיקון הנפש, זה לא יביא להפך. להפך, וזה אני יכול אפילו להרחיק אותך מתיקון הנפש. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שעוסקים בגדולות, נושא להוריד את המחצנה, זה לא שייך בשבילה. כן, אני... היה לי מגל עם אנשים מהאוניברסיטה, כן? אנשים שיש להם באמת גודל דעה ורוחב ממש פתאום מאוד גדולות. בעצם אפילו בא ללמוד מהם, אולי אתם מגיעים לעומק, רמב"ם, בגדול שלו בעצמם הפילוסופיים, כן? ראשונים וכולי. בקושי מכירים את הרבה שפשוט יש לך מרוב, אני לא מגזים, הם בקושי מכירים, מה אני אומר בקושי, אני הייתי פה איזושהי הערה של אחד הפרופסורים הבכירים, ולא משנה איפה, והערה של אחד המאמרים שהוא כתב, שהוא מפנה לספר פני משה על הסור שולחן ערוך, על הבית לספר של סור שולחן ערוך, וכן ספר פני משה. תלתם משה, הוא מפנה מקום מדויק, הוא מפנה מקום מדויק, פני משה לזה, הוא חזר עוד יותר פעם אחת, כך הוא נברא לזה אותו עוסקות. בכל אופן, לא יודעים, לא רוצים לספר את זה דרכי משה, זאת אומרת, פרופסור שמכיר לפני ולפנים את כל השיטות של המוסלמים ושל כל ההשפעות וכל הדבר, אבל דרכי משה הוא לא יודע. זאת אומרת, את החלק הזה של העולם, אני לא חושב כבר שם דרכים, לא חושב כאילו אני. את החלק של הקיום של הלימוד ההלכה הזה, זה קטן עליו, זה לא פרנס אותו, זה משהו שמצר, זה מצמצם אותו. זה מה שהרב פה אומר, שההתעסקות בשכל החילוני היא להפך, היא לא מחברת לך לעשות אנשים, אולי כאילו מחזיקה אותך. לעומת זאת, אבל השכל הקדוש, וזה מיישב את מה שנלמדתי דברנו קודם, השכל הקדוש הנועה מאור הקודש, הוא מאזן ומקדש, מצרף ומזקק את הרצון בכל מילואו, לפני שיסוד הווייתו הוא יותר עמוד ויותר תכנין מכל ערכי הרצון כולם, ומקור שפעתו הרצונות מבטיס. זאת אומרת, יש שכל שהוא אדרבה, שככל שהוא גבוה יותר, הוא מעמיק יותר את כל העולמות שבאדם, גם המוסרים, גם הלמידותיים, גם המעשים, הכל נעשה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר מחובר להוויה האלוקית, ויש שכל של עשר. הוא עושה גם במושתות, הוא מנתק אותך מה... אז מה ההבדל? זה השכל, הקילוני שכל לקדוש. מה ההבדל השכל? הוא לא פה הגדרה מאוד מאוד ברורה וחשובה. זה לא לצאת את הפסקה הזאת. לגבי ההבדל שבין השכל הקילוני לשכל הקודש, הוא אומר, השכל הקילוני זה החלק המופשט. זה החלק המופשט המחשבתי שבאדם, שהוא איננו נוגע לרובם של כוח הרצון של האדם. זאת אומרת, לאדם יש כוח רצון. הכוח הרצון הזה זה הציבור לאמת האלוקית. ואדם רוצה את מה שאלוקים רוצים. זה האמת הפנימית שלו. אדם רוצה להתחבר לכם, יש פה דבקות פנימית. אחרי הדבקות הפנימית הזאת, הוא יכול ללמוד הרבה מאוד דברים מופשטים שלא נוגעים לרצון הזה. הוא יכול ללמוד מדע, הוא יכול ללמוד מזרח חנות, הוא יכול ללמוד דברים, זה לא קשור לכוח הרצון שלו. אז ככל שהוא יכול ללמוד פיזיקה, הוא יכול ללמוד כימיה וכל מיני, טוב, אז הוא לא יכול ללמוד את מדעי הלכות גם. הוא נמצא משהו מדעי שאיננו נפגש בכלל, הוא כבר רצון, הוא יכול ללמוד הרבה יותר עמוק, הוא לא תנסה לחסך אליו. נשאר איפה שהוא חבוי. עכשיו, כשהוא עושה דברים גדולים, הגודל, יש בו דבר שהוא מרשים. יש בו דבר שהוא נותן לאדם רוחב דעה, שהוא הרבה יותר נחמד, הרבה יותר נעים, מאשר ההתעסקות בקטנות של החיים. זה הפילוסופיה היוונית. פילוסופיה היוונית היא עוסקת במופשט, עוסקת במופשט. לא רואה את הערך לעסוק בשעה ובור, וזה ההתמודות הגדולה של המערב וכיפרת בישראל ומקומות אחרים, מה כן השיטה הפילוסופית שאומרת בואו נתעסוק בדברים היוונים, מה אתה עושים בדברים שכוונית לרחמים? כנגד התפיסה הזאת, יש תפיסה שעסקת בקודש, שהיא החוכמה האלוקית, החוכמה האלוקית שקודמת לעולם, אומרת שהיא קודמת בכוח הרצון. זאת אומרת, החוכמה שהיא מחוללת את הרצון, שהיא מתרגמת את עצמה באמצעות כוח הרצון. זה חוכמת הקודש. חוכמת הקודש שהיא לא מבינה במובן התיאורטי את העומר האלוקי, מה קורה בכל בעצם רצה שהוא ברא את העולם, אלא היא גם מסבירה, היא מסבירה את הרצון, והרצון הזה זה דבר שהוא יורד מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, כל אמירה מוסכמת אלוקית היא אמירה שלא נשאר בתיאוריה, אלא היא אמירה שהיא יורד בסופה מסוג, היא מחוללת שינוי. זאת אומרת, הוא חושב על האור, והוא אומר לי, לא, ויש אור. זאת אומרת, זה מחובה, אתה יודע לכל זה מחובה. המחשבה, החוכמה, אחרי זה הדיבור ואחרי זה המעשים. זאת אומרת, החוכמה, הרצון, והמעשים, זה אחד להביא לך שני, אין דבר שנשאר בתיאוריה, הכל יורד וכוחה מסוימת ומתלבד על זה כוחה מסוימת. אז אם כן, המחשבה של הקודש היא משחזרת או דומה למחשבה האלוקית, שהיא חוזרת פנימה לתוכן הרצון האלוקי, וממילא היא גם כן מחוללת ומעשימה יותר כוח רצון, וכשיש כוח רצון זה יורד גם כן לתוך השטח, לתוך עולם המידותי. אז זו האמירה שהיא מאזנת פה, חשובה לו, ולכן אני אומר, אנחנו נצא נקם את עצמנו בכל האמירה הזאת, אז יש לנו אמירה של צדיקים. זו אמירה ברורה וקיצונית ביחס לצדיקים, כל אחד באמת יצטרך אליה, אבל אני אומר, אנחנו לעצמנו צריכים לטעור לפני הצדדים האלה גם יחד, שאנחנו לא יכולים לבוא ולומר שצדיקנו הוא קדוש, ואנחנו, כל מה שנלמד בעולם הרוחני שלנו, הוא ישר מחולל את הרצון. כי אנחנו לא רחוקים, גם אם מה שאנחנו עושים רחוקים בקודש, זה יכול להיות מוקדם במידה מסוימת שכל חילוני. זאת אומרת, יכולים ללמוד אולי דעות באמונה, זה עדיין יישאר ברמות המופשטות. אני אומר, זה אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו, ואני אומר לך, זה מתוך הכירות אישית, ואני חושב שגם מותם ברמה מסוימת. שאתם דווקא תמידי אחרי שעוסקים ככה באמונה וברוחניות וזה, לא תמיד אתה רואה את העולם המידותי הלכתי הפשוט הוא מטופל, זה מה שאתה מתסכל פה. זאת אומרת, אתה מתסכל, אתה אומר, כל הרוח הזה, בסופו של דבר, כשאתה מגיע למה מעשי, זה לא, ודווקא אתה מוצא את המעשיות, את אלה שכן לומדים הלכה למעשי, שכן עושים דברים במשהו, אלה שכן עובדים במה. זאת אומרת, אתה רואה, דווקא כאילו עולם הפוך. אז העולם הפוך, לא מה שדיברנו, הוא מאוד מובן. זאת אומרת, השאלה היא מה תופו, מה העניינו של אותו שכל רוחני, ומצד שני, מה העניינו, מה תופו של ההפרטי המעשי. זה חלש וזה חלש. אז יכול להיות שבהופעות החלשות, אתה רואה, זה יש לו יותר תפיסות רוחניות, זה יש לו יותר עולם מעשי, אתה אומר, אני מעדיף, שלי, תחות עולם מעשי, מה אני עזוב לי מה רוחני. אבל אני אומר, זה חלש וזה חלש. זה חלש וזה חלש. התוצרת שנגזרת מהדבר הזה היא, אנחנו צריכים לאכול בשני הרמות האלה גם יחד. זאת אומרת, צריכים לעשות בתיקון המידות, בבירור המידות, בהבנת החלקים הנפשיים ובלימוד פסיכולוגיה, ולימוד כל אותם חלקים שעוזרים לנו להתוודע אל העולם המידותי הפשוט, המפורט וכו'. אבל צריכים גם לדעת שהעולם הרוחני האמוני בסופו של דבר הוא קומה שיהיה לגבי זה, שגם אם צריכים יותר יותר לחדור פנימה, וככל שנחדור פנימה יותר, הדברים האלה ירדו לתוך העולם המעשי באופן עמוק יותר, אמיתי יותר, מדויק יותר, קרוב יותר לאמת האלוקית, וזה יכול להיות השאיפה, אז אין אנחנו יכולים לשתות קומות האלה גם יותר.
למה אתה
רואה לך 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 באמת לומר שאנחנו לומדים רמב״ם בענייני הזכה, אז זה בגלל באמת משקיע לנו באופן ישיר על כוח הרצון. ברמה מסוימת ודאי, ברמה מסוימת ודאי, אני לא רוצה למצוא, אבל זה לא בסוף שזה לגמרי שקורא
את כל הניתוק
הזה. כי כוח הרצון... זה לא קומה, זה לא קומה. התקשיות הזאת היא צריכה להיות תקשיות מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד סבירית ומאוד מאוד עקבית. כשאנחנו עסוקים הרבה מאוד בענייני עולם החומר, ואנחנו עסוקים בהרבה מאוד דברים, אז הכל פעם הרצון שלנו הוא מוכיח חלש יותר. אז הרבה פעמים הסיסיות היא יכולה להיות בעוד עוצמה מאוד גדולה, אבל עדיין לא מסכים לשאולה של תוך רצון. ודאי ברמה מסוימת כן, אבל לא מדפקית.
זה לא
אבל יש את הדיקות שהיא נמקשת גם כן. זאת אומרת, נמקשת בצורה של
המל. כן, אבל אני חושב שהרבה דברים על זה
לך נמקשת בדיקות. אם זאת הדיקות שהם... שכל קודם. שכל קודם. שכל קודם. אבל אני אומר, זה לא רק המבנה נפשי, זה גם יכול להיות שהדיקות נמקשת. אלא אני אעבוד על עצמו, ויכול להיות איזה קושי. אז כאילו יכול להיות, למה זה לא אוטומט? אני אומר, זה לא... כן, זה קושי, זה נכון. זה לא רק הידיעה, אלא גם ההתמדה, זה ההתפברות בעולם המסתבר. כוח הרצון זה משהו שהוא הולך ומתפתח גם כחלק מהעובדה שהוא מונע בתוך המציאות. זה לא ידיעה אחת שיורד ובזה נגמר העניין. כוח הרצון זה כוח שמתהווה, שצריך עוד ועוד ועוד וחולה אותו עוד ועוד ויוצא אותנו לתוך הלכה. וזה עובדה שם. טוב. במעט הזמן שנשאר לנו, אני מנסה אולי לדבר על המצב של נפירת המידות, כמו זה לדימון בצד אבל לא... הנפירה של המידות, זה הפסקה השנייה עכשיו. זה הפסקה השנייה של אל המידות, שהרם מדבר בשם אביך, בלוח הראייה, שם כותב הרב, כל מידה טובה, יש לך חסרונות הבאים ממש, וזוהי עבודה השלמה להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות, מכל סוגיה של חסרונות שלהם. זאת אומרת, הפסקה השנייה היא בהחלט קומה שנייה על הפסקה הראשונה. כי הפסקה הראשונה מדברת על הצורך של הדעת, מה הוא טוב ומה הוא רע. אדם צריך לקבל בירור, מה הוא טוב ומה הוא רע. קודם כל, לעשות את ההשכונות האלה. מה הוא יכול לך להשיג את הרגל, או לפני שבכלל מבין, מה הוא טוב ומה הוא רע. אז זה הקומה הראשונה. הקומה השנייה, שהפסקה השנייה אומרת, שגם בדבר שהוא נראה לך טוב, תיזהר לבדוק טוב טוב, אם באמת הוא לא טוב, או שהוא מביא איתו גם חלקים שהם פחות טובים. זאת אומרת, כל מצב כזה, ורק אפילו, לא, כל מידה טובה, כל מידה טובה, יש לה חסרונות הבאים על התרחשות, זאת אומרת, אין מידה טובה בלי שיבוא איתה, בלי שיבוא איתה חסרונות. כן. כן, למעט מזה את העצבות, שאלה הרב אומר שלא, אבל גם מידת העצבות, ראיתי שיש מקום, הוא אומר שיש גם אותה אפשר לעלות, אבל זה דיבור של השמה.
כן.
זה אמירה מאוד מאוד חשובה, אבל אמרנו, זה בעצם קומה, על גבי הקומה, עכשיו, את השתי התכונות האלה של אלה אנחנו רואים במשך לפתור, אז הרב מברר אותם בצורה נרחבת יותר, בנושא להביא כבר לפקת ג' שם הרב ממש מעתיק, או מפוך, אני יודע, שאלה איך הוא מעתיק את מה, אבל הרב כותב בדיוק את שני היסודות האלה. שני היסודות האלה, שבהן ממש לב ליבה של עבודת המידות, כותב הרב בנושא להביא כבר לפקת ג' לפסקה א', ברור מידות מספירתם, אומר הרב, ברור מידות הנפש יש בו שני עניינים, האחד, עצם ידיעתו להבחין בהם בין טוב לרע לחלקן המפנרותם, להשבם בנפש ולהלבישם עליו ושיהיו מוכנות ברצותו בכל עת זה הפסקה הראשונה של מה שאמרנו קודם, של אל המידות, שימו לב, להבחין בהם בין טוב לרע כן? זה לא רק להבחין בין טוב לרע, אלא לחלקן המפנרותם, כלומר לעשות חלוקה מאוד ברורה להשבם בנפש ולהלבישם עליו, שזה נביא שהוא אומר אולי לחלק של העבודה המידותית האישית ושיהיו מוכנות בפסקות בכל עת, זה איזשהו חלק של התחלה מידית. כלומר, יש פה שלושה חלקים בחלק הראשון, זה ממש מקביל למה שדיברנו. החלק השני, הבן, הפרדת המידות ומסירתה, למה שפסקה השנייה של אלה המידות. ופה מסביר את חלקו לעומק את המושג של מסירה של המידות. והיסוד של הדברים, היסוד של הדברים שהרב אומר, שאדם מתחיל לקנות מידה טובה, אז יש פה ציורים מסוימים על אותה מידה, והציורים האלה הם בדרך כלל ציורים שטחיים, חסרים על חלק ידיים לא מביאים אותה עד לסוף, אבל הציורים השטחיים האלה הם גם תולמים בתוכם חלקים שהם פחות רצויים. דוגמה מאוד בולטת הוא משתמש בו, אדם שמרוכש מידת העמודה, אז תוך כדי שהוא רוכש מידת העמודה, אז מה הוא עושה כדי אדם המנהל שלו? זה איזשהו חסות, איזשהו צנעה, איזשהו אפסות, זה יכול להביא את האדם לעצבות, כי זה בדיוק זה מאפייני העצבות. מאפייני העצבות זה התכנסות פנימית, זה איזשהו חוסר פעילות, זה אדם לא חושב את עצמו למשהו, מרגיש שהוא אפס כזה. יש הקבלה מאוד מאוד מדויקת כמעט בין התיאור השטחי של מידת הענווה למידת העצבות. ואז תראות הדבר הפשוט, בעצם יוצא שהאדם קונה את מידת העצבות. זאת אומרת, לא רק שמדובר על כך שהוא לא התקדם, אלא הוא התדרדר. זאת אומרת, אם הוא היה נמצא במצבו הטבעי, בלי עמידה, קצת הכתבה עצמית, אבל הוא פחות לא היה מידת העצבות. אנחנו לא יכולים לשקול מידה כנגד מידה מה יוצר באופן כזה. יש מידות שהן חמורות וחמורות יותר. יש מידות שהן טובות, יש מידות שהן מידות וגרועות מאוד. אבל בכל אופן אני אומר, יוצא בעצם שהאדם שעובד על המידות, הוא צריך לשים לב שהוא לא עובד באותה מידה על מידות שהן לא טובות. זאת אומרת, לפעמים אמרו לו, אנחנו עושים את המטרו, אני חושב שכאילו רכשו מעלות בפורה ובדירה, אתה רואה שאני מתנגיד בפורה מוזרה. זאת אומרת, אם היה נורמלי וטבעי, לא עושה לנו כמישה דיפות, אלא תהיה טבעי אותך. לפעמים הדבוקים בזה, קוראים לו איזשהו שיבוש במערכת הקנה, שכל, זה לא הטבעי, אתה מאוזן, איך להגיד, איך להתכתב, איך ל... כל אופן, זו נקודה שהיא מאוד חשובה, שאתה אומר על הבעייתיות שבנסיעה, זאת אומרת, מעבר לעובדה שהוא רוכש מעבר לעובדה שהוא רוכש את המידע בצורה חלקית ומלווה, הוא גם רוכש. יש דוגמה מאוד עקרונית לעניין הזה, שהרב גם מרחיב בפרמי קורן, שנמצא בחוב רות רות גילים, עמוד רות גילים זין, לגבי הנושא של יראה יתרה. אומר הרב שמי שמנסה לרחוש יראה יתרה, יראה יתרה זה יראה שהיא לא במקום. זה גורם להתפלשות של הרצון, ושמה, הנה, ערן, בשביל השאלה שלך, שמה הרב אומר שזה משבר בכל העולם המידותי של האדם. למה? הוא אומר ככה, נראה יתרה, הרצון נחלש, והמידות הרעות מסתכלות בעומק הנפש, כשמזדמן לישת הכושר עולות עם מכוון, ומעוותות את דרך האדם. זאת אומרת, כל המידות הרעות הן לחכות לו בסיבוב, ובסוף השם נכנסו החוצה ויהיה פה ניסוק מאוד מאוד חזק של כל המידות של האדם. ולמה? בגלל שיש פה חשוש של כוח הרצון. חשוש של כוח הרצון משמעותו שגם הבלם היסודי של הנפש וגם כוח התנועה החיובי שלו הוא לא מיועד לשום מקום. וכשלא מיועד לשום מקום, אז מי קופץ לעבוד חזק? הנפש הבהמי שלו, אותם חלקים נצביים נמוכים ושקולים, וזה יכול לפרוץ בכל המקומות, זה יכול לפרוץ גם בחלק ה... בכל המידות, זה יכול לפרוץ גם במידת השמחה וגם במידת הגאווה, הכל יכול בעצם להתרסף כתוצאה מאותה יראה יתרה. זה לעמוד איך מנזיין למטה. לא רוצה להגיד, מה?
מה
עם גבי יותר
רצונים? מה מנזיין?
שמה?
זה באמת, מידת ה...
הוא היה לא יכול מידת השמחה.
לא, הוא היה
מידת ההנחה
יצירה.
לא נווה יצירה, לא יצירה.
נשיק האחר לכל שיהיה, היא לא תכה מידת הצבור. אולי זה מידת השמחה.
לא,
לא, מה זה, זה יכול להיות. זה יכול להיות של אדם אחד. שהוא מבין את מידת השבור, זה מידת הנבר, זה איך שלא מדבר בשום צורה, ושמיד לי זה. הוא בעצם מנסה לעשות בעצמו משהו, שהוא לא מפול, טיפולוגי, שהוא אולי כך מחניק ומבקר את כוחות החיים שלו, וזה כן לא יכול להשבור. אצל אחד אשר, איך זה יכול להיות להפתח את מידת השמחה? שהוא כאילו, הוא וכל העולם כולו, זה יחידה אחת הרמונית, ולא מבין את כל העולם הדבר, זה לכת. זה מפנח אותו, שהוא קצת יכול להיות כמובן השלם שלהם זה שאתם מוצאים ילדים. הרי עם ילדים אתה רק יכול לראות איך אותם מנגנונים שמטרים אחרים היו עובדים בצורה מעוותת, שם זה כל עובד בצורה בריאה. תכף דוגמא, אבל איך אנחנו נפסיק? אני לא אחד ולא שניים. הבן שלי שתופס עצבים בין את האוכל, מתחיל לזרוק את האוכל לרצפה. כשהוא רואה שאנחנו עושים, זה מוצאים בעיניו, אז הוא מתחיל לזרוק פעם לפה, פעם לפה. אז אני אומר, זה בעצם השפיעה שהיא השפיעה לא חיובית, הוא בין לסגור את האוכל על המשפחה, אתה מתכופף מתחתיו להרים את האוכל, אז הוא לוקח את הכיפה וגם על כל זה, או שזה רק עליך את האוכל שלך על הראש, שלך לסיום. אז אתה יכול לבוא ולצחוק, אבל אתה צוחק, זה סוף רציני, זה מתחיל משעשע. אני לא חושב שזה רק כזה, אם היה זה בגלל מוגר שלך, זה לא היה מקפיץ אותך, היה כאילו מרגיש על זה ממני, אתה מתייחס אליה בשקלות כזה ובזה. יש איזה מין, הייתי אומר, איזה מין סבלנות וקבלה של הזה, אתה לא רואה איזה משהו שהוא וסף. אתה רואה את זה כחלק מההתפתחות שלו, אתה רואה את הדברים החיוביים של הדבר הזה, איזשהו עמידה על כוח העצמיות שלו, שהוא רוצה את זה מה שהוא רוצה, ולא מה שאתה רוצה. יש איזה דבר שהוא, אתה יכול גם לראות כאילו עוצר קדימה, מחוזבה לו, אתה מוזל, תקופה מאוד בריאה של ה... אז הוא אומר, זה כל הכבוד, אז אחת עושים עליו את הצרכים, אז הוא... טוב שהייתי הצרים שעליה יכולה לפרוק את הצרכים שלו ואת השיפור שלו, יכול ללמוד מאיפה זה בא לו, אז כבר. זה דבר שמשך יותר ברור בפני השנה. כל אופן, בואו נתקדם קדימה, אז דיברנו עכשיו על העובדה של המצרנות במידות. יש מצרנות, בכל מידה טובה שיש לה במצר שלה מידת היסודית, כן, זה לומד זה אחרי אלוקים, אם יש לנו מידת הענווה, יש לנו מידת העצמות, מידת השמחה, מידת הגאווה, יראה יתרה, רצון חלש, כן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, שמצאו הרבה מאוד זוגות של... אז אמרנו שהפשטות הזה, זאת אומרת, העובדה שלה מתחיל לרכוש מידה טובה וגורם למידה שלילית, כי הוא מצייר שיעורים מצומצמים של המידה החיובית, והוא לא מבין שהוא רוכב לזה גם כבר שם, זה הפן האחד, הפן המוסף שיש בזה, שהוא לא פן מוסף, כן, זה פן מוסף שלו, של הנושא הזה של המצרנות במידות, זה העובדה שיש צבע של הרגל. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו מדברים על כך, שאדם פשוט טועה בשיקול הדעת. הוא חושב שהענווה זה א', הוא טועה, כי במידת הטעות הזאת נכנס גם מידת, זה לא רק טעות בתיאורים, אלא זה גם כנפילה בטבע. וזה תמיד נשים לב לנקודה הזאת. זאת אומרת, הנפילה בטבע היא מישהו ששמח, הרבה פעמים זה מוביל אותו לגאווה. הוא לא צריך להחליט שהוא עושה את זה. זה משהו שהוא נמשך גם. כן, מה היא בעצם מידת הגאווה? מידת הגאווה זה משהו מוקצן, משהו שהוא כאילו מתייחס לכל העולם, הוא מנסה לראשים, הוא מנסה ליצור קשר את המסיבה, הוא רוצה שכולם יתקפלו עליו, וגם יש בשמחה זו מאפייני העמידה הזו, גם יש בשמחה ויש לו שחרור כוחות, הוא מחובר על כולם, הוא נותן מילה לזה, הוא מצחיק את האור, יש לו איזושהי התקפצות למרחב, הוא קולט מילים בצירות התקין הוא משהו מידת השמחה. אבל גם בצורה רגילה זה נושא שהשמחה זה שחרור של כוחות. אז אם זה משהו שמתפרק מן האדם החוצה, ובהתפרצות החוצה זה גם לא שולט במילים שלו, או שהם מביאים מילים מיותרות, כל מיני דברים כאלה שהם יוצאים אבל חייבים לשים לב לזה שהמסרנות הזאת, אנחנו לא רק מדברים על טעות בשביל הדעת, אלא מדברים על טבע. זאת אומרת, יש נסיעה לאדם להימשך, להימשך אל, אל אותם חלקים, אל, אל אותם חלקים ש, שהם קרובים למידה הזאת. זאת אומרת, זה בטבע. אם אדם נמצא במצב פסיבי, הטבע הוא לא שגורם לו לעצמות. כאן הבן אדם לא לזוז, הרבה מאוד שעות, זה מדכא אותו. יש משהו מדכא בנקודה הזאת. ולכן, גם פה אנחנו נדרשים לאותו כוח של דעת שדיברנו על הקודם, זה ממש המשך של הפסקה הקודמת, ופה הרב תוקף יותר מזה, שלא מספיק את הדעת, אלא גם לתת כוח הבינה. זאת אומרת, אם בפסקה השנה דיברנו אל המידות, אז דיברנו על הדעת שקודמת לרגל, פה אנחנו מדברים על משהו שהוא יותר מזה,
לא מספיק את
זה על הבינה, יש פה להזין את דבר בסוכנות, יש פה איזשהו עומס, עומס של החוכמה, ותשימו לב על אחד שהוא תופף במוסר הריפה, בפרק ג', וצריך האדם להעמיד לדעת, להשריף בכוח החוכמה והבינה שעולות למעלה מטבען של המידות, ומכניסות המידות בחדריהם, ומסתירות שם קרוב, ואנחנו לא קראו להשריף כל מידה למידה שהיא מסתירים בטבען, לקחת כל מידה לפני את מטלות עליה ארגונה אימא.
אבל פה בעצם העניין לא מספיק, צריך
לספר. בואו שאני רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על זה, אבל בכל אופן תשאירו לב על הטבע שלו, לא למעלה מטבען של המידות, כי אנחנו מתמודדים פה עם טבען של המידות. זה התמודדות הרבה יותר עמוקה. טבען של המידות הוא באמת ממשך אל המסקרנות הזו. כי המידה זה לא... מסקרנות זה לשון...
חינוך.
חינוך. חינוך. מישהו שם מוצא, מוצא זה גבול, מסרן זה מישהו שהוא שכן, יש גבול ביניהם. אז אנחנו מדברים פה על התמודדות עם טבען של המידות, והתמודדות מאוד קשה. והתמודדות מאוד קשה, שמידה מסביעה מדברה שלו יותר קשה מהצניעה של המידה עצמה. כי המידות, אנחנו מדברים על מידות, אומרים, שמחה, ענבה, אומרים על מחלטות, אבל באמת בפועל, בטקע, במיוחד, זה משהו שהוא אחד. זה משהו שהוא אחד, אתה לא יכול לדבר על איזשהו חדר, כן, בתוך הנפש. אתה מדבר במושגים האלה, אבל זה ברור שזה מושג מושאל. אתה לא יכול לדבר על חדר בתוך הנפש, זה מושג מושאל. כי הנפש היא אחת בסופו של דבר, נפש היא אחת. אם משהו שהוא בעייתי, אז הוא מקסים על כל ה... המעבר הוא לא מעבר כל כך. לכן, החלק הזה של הנסירה הזאת, הוא מושל מושאל למציאות שהיא לא קיימת בכלל, שהיא בעצם מושג יחדותי. ופה אנחנו מגיעים להבן המושג, מה שאנחנו קורא לזה העלאת המידות. הרבה פעמים בעבר במקומות הרם מתנדב ולדבר זה העלאת המידות. העלאת המידות משמעותה שאתה לא רק שאתה מוברר לצחוק את המידה, אלא אתה גם מסוגל לזקק אותה ולנצר אותה מהחלקים השליליים שלה, ואתה יודע, אתה יודע להשתמש ולקחת רק את אותם חלקים חיוביים שבמידה הזו ולהרחיק מתוכה את החלקים השליליים. זה נקרא העלאת המידות, ועל המושג הזה העלאת המידות הוא גם עבוד הפוך. זאת אומרת, הרב מדבר פה על שנייה של מידה טובה שהם יתנתו בתוכה מידות שליליות. גם הפוך זה נכון. וזה עבודה שלמה בגזרה, שבכל מידה שלילית שקורית לאדם, אם האדם כועס, או האדם הוא נופל בגאווה, כל מידה שלילית שקורית לאדם, הרב אומר שנסה לחתור פנימה, לקחת מתוך זה את נקודת האמת שבמידה הזאת, להחזיק אותו ולבחות את החלקים השליליים שנבוא. זאת אומרת, זה לא נכון לבוא ולהגיד מידה שלילית, צריך לבחות אותה, אלא צריך לנסות לחתור פנימה אל החלק החיובי שלו ולמצוא לאחר, כי בגלל זה גם הוא מופיע. זאת אומרת, זו הנקודת האמת האלוקית שבו, כי בגלל זה הוא לא מופיע. למשל, לדוגמה, גם אנחנו מוצאים כאלה גבוהים של בוטמות. למשל, מידת הכעס, הרב אומר, היא ביטוי של חוסר יצירתיות. כן, דיברנו על זה. חוסר יצירתיות זה אומר, המידה הטבעית של האדם זה ליצור, זה כמשכות של כוח מרצון. זה ליצור, לפעול, לחדש, להוסיף. אדם שהוא כועס, זה אומר שמשום מה הוא לא מצליח לעשות את הדבר הזה, או בגלל שיש לו חסימות פנימיות עצמיות, או בגלל שזה דברים חיצוניים שלא מצליחים לו, כן? הוא עומד עם מנתחים מור, זאת אומרת, טלפון מסתכל לו, הוא מסתכל לו, הוא מסתכל לו, הוא מסתכל לו, בא החבר שלו, דופק לו באזן, מתחיל לספר לו מה היה לו אתמול, הוא מתחיל מור, פתאום הוא שם ומצטוף שם את הפסר במקום אחר, הוא חוזר חזרה עם הפסר, אז פתאום הוא נזכר שבעצם הוא יוצא חוצר.
הוא
שלומד
בלי שום
הצרעה,
הוא לא יוצא לזה.
כן, זה גם נכון, פשוט. פשוט. אז הרב אומר, אם יש לך כעס, אל תרחם איתו, אלא להפך, תנסה לראות, הכעס זה סימפטום למשהו מסוים, משהו שיכול להיות מאוד חיובי. ואם אתה תחזור למשהו החיובי הזה, הכעס מעצמו פוגש, ולהפך. אתה תפסיק מהכעס הזה, ערכים מאוד מאוד חיוביים. אז זה נושא של הלאה תמידות, באמת זה דבר של דיבור בפני עצמו, לפני שיש הרבה מאוד דוגמאות לדבר הזה. את רוצה מהם בעמוד, בעמוד, לראות אותו לזיון, בעמוד רשנון, שם הוא מדבר על הנושא של דיכאון והנבה, זאת אומרת, אדם מרגיש פתאום רצנות בתוכו. רצנות, אם הוא חושב על זה, אני מניח שאתם מכירים את זה לכם, פתאום של רצנות בלתי רגילה, הוא מרגיש שהוא כלום לי. אז אמר הרב, אם אדם מרגיש את הדבר הזה, ידע כי ישועת השם קרובה לעיר. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שהוא מזדמן לפתחו, זה לא סתם שהוא מרגיש את הרצנות, זה כפתח למילוי מאוד מאוד גדול. ועוד מסתורות כאלה, נעמוד רשום ב', וגם זה מחשבה שלמה, לא שומעו את זה בדרגה לפעד, זה מחשבה שלמה שהרב מתייחס אליו הרבה מאוד מקום, גם מחשבת הבחירה, הרב מתייחס לרשעים כחלק ממנגנון הגאולה, כחלק מהמנגנון החיובי של הגאולה, כן, זה שם, בקר של סמר, כשם שאי אפשר לעולם בלא שמרים, אי אפשר לעולם בלא רשעים, כן, וגם במחשבת התשובה הוא מדבר על הדבר הזה, איפה לא בעצם, איפה לא, בתור המקומות כולם, וזה, הייתי אומר, אולי המוטיב הכי דומיננטי בעבודה של הרב האמונית והמידותית, זה הפרט הזה של הנסירה וההעלאה של החלקים השליליים, לברם את החלקים החיוביים, למחות את החלקים השליליים ולהתקדם על פסוק הדבר הזה. זה אולי החידוש המשמעותי ביותר של הרב, והעבודה הגדולה ביותר מה שהרב מחנך אותנו, לעשות בכל הרבדים השונים האלה, זאת אומרת, גם בחלק של הגאולה, גם בחלק של התשובה, גם בחלק של לימוד תורה, איפה לא בעצם? בכל החלק זה חלק, כמובן גם בחלק העבודה של המידות, כל החלקים האלה, הסדר של ההעלה של הדברים החיוביים מתוך השליליים והדברים השליליים שהם נפתחים הצידה. אני רק רוצה לראות שאלה, ואני אומר, זה חומר מחשבה. יש מקום להתלבט, למרות שבכל שאין ספירה בדברים, לגבי מה שמתקבל בעבודת המקורות, לגבי הנושא של מה שהרמב"ם כותב בדרך האמצע, השאלה של הרמב"ם בדרך כלל זה אומר, לך לקצוות, לך תעשה משהו, שהוא מלחצים בשביל לקבל את האיזונים. השאלה, אם אין בזה מידה מסוימת, של סתירה, כי פשוט קורה דבר שהוא מלחצי, אז מאוד יכול להיות שאתה נכנס גם כן לאיזשהו מסגרת שאולי מצד אחד היא טובה בכיוון אחד, אבל אולי אני מאוד לא בריאה ולא רשויה מהצד האחר. זאת אומרת, כשאתה מבטר על נקודת האמצע, אתה מבטר על נקודת הזיקוק, נקודת האמת שבמידה, השאלה האם אתה בעצם עקיף, אתה לא רוכש איזה שם חלקים שהם שלילים. זאת אומרת, אני לא יכולה להפתח, אז אני אומר, תחשבו על הדברים האלה, נדבר על זה אולי במהלך. אין שזה זה הבעיה יותר מהותית, משהו או רציבן של המידות, זאת אומרת, העובדה של הבדל המקצרנית, אז הוא אומר שהמידה, שהציורים של המידה הם לא כמו נכון מחצרות, לא ברורים, זה הגורם הראשון. אבל יש לך שהמידה, הציורים למסורת הזאת, היא בצבע נמצאת לבחנרים, זה הרי מהי אתם מתחילים, זה מתחיל לדעת את זה, יש רגישויות שצריך להתמודד איתן, ואולי זה נכון שזה יצא. אז כך בחשבון את הרגישות הפרטית שלך לבין המסך.